אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי. אפשר למצוא אותנו גם בהסקטים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בנגאי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? לפני שאנחנו מתחילים, תיקון טעות. טעות חמורה.
טעינו אתמול.
וואי,
קשות.
וואי, כן. דיווחנו על המשוררת האמריקנית עדה לימון ששולחת שיר לחלל. אני הייתי מאוד מופתע מכל העסק, כי היו שם הרבה דברים שלא ידעתי, כל מיני ענייני מידע על החלל, ולא הבנת למה אני מופתע. אז אמרתי שזה כמו בן אדם ש... מכיר ציפורים, אבל דרורים, ופתאום את באה לו עם חסידה או יען, והוא אומר לעצמו, וואו, לא ידעתי שזה יכול להיות ככה. וברוב התדהמה, מרוב התדהמה מענייני חלל, אמרנו שאירופה הוא אחד הירחים של נפטון, בעוד שהוא אחד הירחים של יופיטר, כמובן.
איך אפשר לטעות ככה, יובל? אני לא מאמינה שעשינו כזאת טעות.
חובבנים. אגב, אם אנחנו כבר בענייני טעויות, גם מתברר שאמרנו שיש 80 ירחים ויש לו יותר,
אמרנו, אני חושבת שאמרנו 82 ויש 92 או משהו כזה.
כמה ירחים כוכב אחד יכול לקבל? בחזירות.
נכון. איך זה שכוכב אחד מאז?
כדור הארץ, שהוא ללא ספק הכדור הכי חשוב, יש לו ירח אחד. אני מקווה שבזה אני לא טועה. יש לנו יותר מירח אחד?
יש אחד. אחד, נכון? שאנחנו מכירים.
סבבה. אגב, נפטון זה רהב בעברית. רהב. אני לא ידעתי את זה. את יודעת שלנפטון קוראים רהב?
לא, רהב.
רהב.
בהי. כן. רהב, כן.
יופיטר כמובן הוא צדק, ואם כבר דרורים לעומת יען, נפטון הוא דרור לעומת יופיטר היען העצום. אין בכלל בסיס להשוואה בין שני הכוכבים האלה, ואולי בגלל זה זה מוזר שעושים את הטעות, כי אומרים, נותנים לך סומסום, ואתה אומר, איזה יופי, הנה הר. לא, זה סומסום.
הר השקלים.
אז תודה למאזין הקפדן המתרגם מיפנית דורון בית כהן על תיקון הטעות הזו, ונשתדל לו לעשות אותה שוב.
זה מאוד נחמד שיש לנו מאזינים ש...
מומחים בעניינים
שכאלה. מבינים גם בדברים כאלה ושומעים את הטעויות שלנו.
נכון.
יש בזה מה, זה מוצחן בעיניי.
כן.
תודה על זה. טוב, אז בואו רק נספר על מה אנחנו נדבר היום.
יאללה.
טוב, אז אנחנו... שמע, המילים עוצמה יהודית. עוצמה יהודית זה... אנחנו יודעים מה זה.
זה עניין טעון.
אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה, כן. היום, כלומר.
נכון.
הן מופיעות בשורה הראשונה של הספר, שנקרא ספר חלקת השדה, של מוטי פרי, במעין נבואה, כיוון שהמילים האלה נכתבו לפני שעוצמה יהודית הייתה מפלגה כזאת שהפכה לכוח מרכזי בשלטון הישראלי. וזה אולי ספר ההתלבטות של הציונות הדתית המתיישבת. במרכזו יש מאחזים וההקמה שלהם והאיסורים והאיסוסים של הגיבור שם שנמצא בלב ההתרחשות הזאת.
ואהבה.
תמיד יש אהבה.
זה בסך הכל סיפור אהבה.
לא יודעת, כן? אתה חושב שאתה היית ככה אומר שבסופו של דבר זה סיפור אהבה?
כן. סיפור אהבה לארץ וסיפור אהבה לאישה.
סיפור אהבה לארץ.
תשמעי, כל הספר
זה
מתחיל...
זה הדרך להפוך את הכל לקיץ'. סיפור כן? אהבה לארץ וסיפור אהבה לאישה.
אני פה בשביל לעשות קיץ', אבל את יודעת, כל הספר מתחיל מעניינים שבינו לבינה. זה הסיפור.
טוב, אני לא יודעת, אני חושבת שזה קצת רידוד של כל מה שקורה שם,
בהחלט.
אבל אנחנו עוד מעט נדבר עם מוטי פרי על כל הדבר הזה, אותי זה מאוד עניין לקרוא, כל מה שהולך שם עם נוער הגבעות, כי הוא מתאר את הדבר הזה שנקרא נוער הגבעות.
נכון.
ותמיד זה היה נראה לי, וקיבלתי אישור לזה, שמה זה כיף להם לנוער הגבעות? טרנסים, שחטות, כאילו החופש המוחלט, אינדיאנים על הגבעות, כיף.
הם גם, את יודעת, יש שם גם מדרג מאוד מאוד ברור, של מי מותר לו ומי אסור לו להיות שם בכלל, כן? כי אתה יכול להיות ימני ומתנחל, אבל אתה לא יכול, אבל אתה עדיין לא מספיק, אתה לא ברמה מספיק גבוהה. הגיבור של הספר הוא הבן של השמאלן, כי הוא לא מספיק...
הוא השמאלן כי הוא רק הוא ביישוב, כן. הבורגני כבר.
בדיוק, יש דרגות.
קרני שומרון, או קרמי שומרון. זה אוקיי. מאוד מעניין. אחר כך נדבר עם יוני מנדל על הכלוב, קובץ סיפורים קצרים, על המציאות המורכבת של הפלסטינים, תושבי הגדה. כתבה אותו פידה ג'ירס. יש לה ביוגרפיה מעניינת.
מאוד, נדבר על זה.
הוא תורגם עכשיו לעברית, בעוד פרויקט של מכתוב ומכון ון ליר.
אבל לפני כל אלה, כמעין הקדמה אולי לנושאים האלה, נדבר על סבל. אבל זאת הקדמה עם תקווה. ננסה להבין את הסבל בספרות ואת האופן שבו אולי הדמיון והבידיון יכולים לסייע לנו בסבל. כי אני סובל, אני לא יודע מה איתך.
אני לא סובלת.
לא?
לא.
זה כיף לך? לא מדמיין לעצמי זה אפילו. כל זה לקראת יום עיון שיתקיים מחר בבית הסופרים בבאר שבע, שיעסוק בדמיון כשחרור מסבל במסגרת מחקר הספרות מכיוונים צוצאי דופן. ומי שעומדת מאחורי הכנס הזה, דוקטור תמר סתר, והיא איתנו עכשיו. שלום לדוקטור תמר סתר.
שלום וברכה, ושתדעו שיזמתי את הכנס הזה רק כדי לדבר איתכם בתוכנית שלכם.
או בגלל שאנחנו גורמים לך המון סבל, בוא נראה איך
את רוצה את זה. לא, להפך.
תשמעי, אז התוכנית הזאת שלך נתפרה מושלם, הנה זה קרה.
נכון.
ממש.
אז אין שום סבל בעצם, הכל עובד לפי התוכנית.
טוב, אז א', יש הרבה סבל, ולפני שאני אגיע אליו, אני רק רוצה להגיד תודה ליגאל שוורץ ולדנה בן זקן, שבלעדיהם הכנס הזה לא היה קורם אור וגידים. ואני יכולה לספר לכם שעכשיו אני בסבל מסוים, איזושהי אי נחת, כי אני מסתכלת מהחלון שבביתי בבאר שבע, ויש רוחות, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, יש הרשמה נהדרת לכנס, אבל האם יש
יום? האם הם יבואו? הקיץ של אביה יהיה לך.
ממש, ואז אני אומרת לעצמי, הסבל הוא לא בסופת ברברה, הסבל הוא ביחס שלי לסופת ברברה.
אבל זה בדיוק העניין בספרות, נכון? בלי הדבר הזה לא הייתה ספרות, בלי נקודת המבט הסובלת של הסופר.
נכון, נכון. בעצם זה דבר מאוד מורכב, שאנחנו, סבל זה דבר חשוב. היא נחת מובילה אותנו ליצירה, מובילה אותנו לזוז ממקום למקום, מובילה אותנו להשתנות. אז אולי סבל זה לא משהו שצריך להיפטר ממנו כל כך מהר.
אבל כן צריך איכשהו, אתם מדברים על הדמיון כשחרור מסבל. אז בואי תסביר לנו, אם אנחנו לא צריכים להשתחרר מהסבל, אז למה צריך את הדמיון כשחרור מסבל?
אז אני אספר שהכנס הזה הוא תולדה של מסע שאני עוברת בשנים האחרונות, שהגעתי לקו הסיום של הדוקטורט שלי על דוד שיט, שדרך אגב הוא יראה אור כספר עוד כמה חודשים בהוצאה של האוניברסיטה הפתוחה, ושעבדתי עליו מאוד מאוד קשה, והתחלתי להרגיש שאני לא אוהבת את מה שאני עושה. כלומר, אם העבודה הזאת גורמת לי להרבה סבל, אז מה בדיוק קורה פה? ונכנסתי לתוך העולם של המדיטציה ושל הבודיזם, כי רציתי להבין את מקורות הסבל, והבנתי שהסבל נמצא ביחס שלי, כלומר שאני מצפה מעצמי להמון, ואני מצפה מעצמי להצליח, ואני מצפה מעצמי תמיד לחוש הנאה כשאני, ושמחה כשאני כותבת על דוד שיט. ואולי יש משהו בתוך הציפייה הזאת שהיא מאמללת אותי. ואז זה גרם לי להבין שבעצם כל העיסוק שלי בספרות, והעיסוק שלי בעיקר בדוד שיט, נבע מהמקום שבו רציתי להבין את הסבל, רציתי להבין איך דוד שיט סבל, ומה הקשר ליצירה שלו.
זהו, כי הוא לא בדיוק היה בן אדם מבסוט ליהנות מלכתוב עליו, נכון? כלומר, הספרות שלו זה הארדקור.
מאוד הארדקור, וזה גרם לי לשאול את עצמי, בעצם אני מאוד מחפשת את השחרור מסבל, אז למה דווקא כתבתי על שיט? ואני חושבת שמה שהבנתי בתוך העולם הזה של הבודהיזם ושל כל המורים הנפלאים שיש בארץ, וכמובן שגם בעולם, שצריך להבין את הסבל עד תומו. צריך להבין את הגורמים שלנו שמובילים לאי נחת, וככה לפחות להבין איך זה נמצא בתוך התודעה שלנו. והיצירה מספרת לנו את הסיפור הזה של האי סבל והביטויים שלו. ואני בעצם חשבתי שבגלל שיש כל כך כזאת תורה מפוארת שמדברת על סבל ועל הגורמים שלו, שיהיה נהדר לחבר בין מחקר הספרות ובין כל העולם של היצירה ושל הדמיון לתוך המושגים האלה, כלומר להפגיש את המורים השונים והמורות השונות שנמצאים בארץ ולנסות לראות איך כל תחום תורם לתחום השני, מרחיב אותו, מגדיל אותו, מעצים אותו, כי נורא חבל שהתחומים האלה לא נפגשים.
רגע, וכשפנית לאנשים האלה אמרו, בטח זה נראה לנו הגיוני, או שהם אמרו לו, מה את רוצה?
האמת שהם מאוד מאוד שמחו, זה משהו שממש הליב אותי, גם אנשים מתוך האוניברסיטה, מתוך האקדמיה, וגם אנשים שמגיעים מתוך העולם הזה, שביניהם יש פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כולם מאוד התלהבו, כי אם תחשבו על זה, ספרות ופסיכולוגיה, זה שניהם תחומים של פרשנות. אנחנו כל הזמן מפרשים את החיים שלנו, אנחנו כל הזמן עסוקים בפרשנות. ואם יהיו לנו יותר כלים לפרשנות, אז הפרשנות שלנו תהיה הרבה יותר מתוחכמת והרבה יותר מפוארת, ונוכל לרתום אותה לתוך התודעה שלנו, לתוך היציאה מסבל. כלומר, מה שעניין אותי זה לקחת תחום אקדמי כל כך מפואר ועשיר כמו חקר הספרות הישראלית והעברית, ולרתום אותו למשהו אפילו יותר גדול, לשחרור. עכשיו, אני לא מדברת על שחרור במובן הזה שנהיה מאושרים כל הזמן. זה דבר שהוא כמובן בלתי אפשרי. אני מדברת על שחרור הבנה של מקורות הסבל, הבנה של התפיסות שלנו, של מה שכל כך מכאיב לנו.
אז אני רוצה לשאול אותך, הדברים האלה נשמעים נהדר על הנייר, אני גם רוצה, אבל מה יהיה בפועל מחר? זאת אומרת,
כן,
מה תדברו? משהו קונקרטי שאנחנו יכולים לבוא, ואחר כך לסבול פחות, או לפחות להבין יותר את הסבל.
אוקיי, אז אני אתן את הדוגמה של הרב שיח. המושב הראשון יהיה מושב של הרצאות, והמושב השני יהיה רב שיח, ומור קדישזון שהתראינה בתוכנית שלכם, וראיינתם אותה פשוט נפלא, היא תרגמה את ג'יימס הילמן, שהוא גם פסיכולוג וגם פילוסוף שכבר נפטר, והוא כתב דברים ממש מקסימים על הבדיון ועל הדמיון, ועל איך שבעצם אנחנו כל הזמן מדמיינים. אפילו, נגיד, גרפים של קורונה זה דמיון, פורנו זה דמיון, אבל אנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו לא רואים אותם כדמיון, והוא בעצם מנסה להראות לנו את כל הארכיטיפים ששולטים בנו ואת כל את כל שינוי נקודת המבט שלנו. כלומר, הוא פסיכולוג שאומר שאי אפשר לצאת מסבל רק דרך מפגש אחד על אחד. כי הסבל נמצא בתוך התרבות שלנו, הסבל נמצא בארכיטקטורה, הסבל נמצא בחוסר האסתטיקה שנמצאת בתרבות שלנו, ומור קדישזון תרגמה אותו כל כך יפה.
נפלא.
ממש.
הוא אדיר, הוא אדיר.
הוא אדיר, ולא מכירים אותו בארץ, ומור קדישזון ממש הביאה אותו, והיא תדבר עליו, ומצד שני יהיה את דוד גורביץ', שהוא ידבר על פוסט-מודרניזם, ואני הבאתי אותו מתוך העולם העשיר שלו, והיכולת שלו לתווך את כל התיאוריות הפוסט-מודרניות, אבל מצד שני, אני הולכת לשאול אותו, והייתה לנו שיחת הכנה מאוד מעניינת, ולהגיד לו שהתיאוריות האלה שמבקשות לפרק את מבני הכוח, היא לא מצליחה להסב פחות, כלומר, לפתור את העניין הזה של הסבל, או לפחות לרקח אותו. וזה דבר מאוד מעניין, כלומר שהתיאוריות האלה זה כל הזמן להביט על העולם, לראות את העוולות ואת חוסר הצדק שבו, אבל מצד שני לא להסתכל על האנשים עצמם, הפילוסופים עצמם, ולראות את מה שקורה בתוכם. כלומר, איך המבנים האלה שנמצאים בחוץ של חוסר סבל ושל חוסר צדק ושל עוולות חברתיים, איך הם נמצאים בתוכנו?
זה שמאל קלאסי, לא?
לא, אבל זה קצת דומה לסבל.
לא לראות האנשים.
לאיך שתיארת את הסבל. כשאנחנו מדברים על מבנה הכוח, תמיד מה שמתואר זה, אנחנו לא יכולים להשתחרר מהם, אנחנו יכולים רק להיכנס פנימה ולראות אותם יותר ברור. כמו שאמרת לסבל, אנחנו לא יכולים להיפטר ממנו, אנחנו רק יכולים להיכנס לתוכו ולראות אותו יותר ברור. אולי הסבל הוא מבנה הכוח.
נכון. אז באמת לראות איך בעצם המבנים האלה קיימים בתוכנו, ואז הם יוצאים החוצה אל העולם. ויש תמיד ציפייה כזאת שאם נשנה את המציאות ונפתור אותה, אז הסבל שנמצא בנו ייגמר או ייעלם. וכל הזמן יש את, את המבט הזה החוצה, אל הפתרונות שבחוץ, אבל בעצם היחסים הם מאוד מאוד מורכבים בין פנים לחוץ. כלומר, הרבה מהסבל שקיים בתוכנו יוצר את המבנים האלה שקיימים בחוץ.
דוקטור תמר סתר, זה נשמע סופר מעניין. כל העסק הזה ימשיך מחר, ב-12, נכון? ב-12 זה מתחיל?
כן, ב-12 עד 4, בבית הסופרים בבאר שבע.
אז באמת, אני חייב להגיד שאני...
תעדכני אחרי זה במסקנות, שנסבול פחות.
לא, להפך, שנסבול אותו דבר, אבל נבין, אני...
לא, אם כבר, תסבול פחות.
למה?
אתה אדם כל כך לא שאפתן.
לא, השאפתנות היא להיכנס לתוך אזור האי-נוחות.
ממש.
נוחות זה הדבר הכי גרוע. נוחות זה הדבר הכי גרוע. המהות היא להיכנס לתוך המקום שכואב ולהישאר בו. זה יוגה, וזה בודהיזם, וזה ג'יוג'יצו, אני יודע שאסור להגיד את זה. להיכנס לתוך הפנימה של האי-נוחות.
נראה לי שלא הבנת כלום על כאב, אבל בסדר. אם אתה חושב שג'יוג'יצו זה אזור הכאב, יש לך בעיה.
ניסית פעם?
ואני גם רוצה להגיד לכם כלומר, המקומות האלה של הסבל זה גם, ככל שיותר מביטים עליהם, יש גם יותר פוטנציאל לחוות עונג בחיים. זו המסקנה שאני יוצאת איתה מהמסע שלי.
נכון, זה כמו פאוסט. אני הוא הרע שבלעדיו אין טוב. דוקטור תמר סתר, תודה רבה על השיחה הזאת. מחר ב-12 בבית הסופרים בבאר שבע. תודה.
ביי.
ביי, ביי.
אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו. כך מתחיל הספר, ספר חלקת השדה של מוטי פרי, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. חותני לעתיד ניגש אליי, התכופף והביט לתוך עיניי. בן זונה, שאג וסתר לי בעוצמה יהודית. יא בן זונה, נחנק קולו מזעם כשיגרף את ידו. הקצין התורן התעורר ונזעק להפריד בינינו, אך האגרוף כבר פרץ דרך חדשה בסחוס אפי, כמו היה גבעה בתולה בשומרון. רגע לפני שהכל התערפל ושקע, עוד הרהרתי בהפתעה בכללותיו. תמיד נזהר מלטנף בלשון הקודש. לכך שמר את הערבית, שלעסיסיות כללותיה נמשך באורך מוזר. התעוררתי על מיטת שדה צהלית במרפאת החטיבה. רואי קלט את הפעפי הנפקחים, הורה לי להישאר שחוב והצמיד את שקית האפונה הקפואה אל הפי. הכאב היה חד, וגם לו ניסיתי להתנגד, לא הייתי מצליח. שכבתי מובס ומנצח. אמת מארץ תצמח. כמו הילד מסיפור הבא על שם טוב, זרקתי את אבני היסוד אל השמיים, וכעת אין הדבר תלוי עוד בי. מה שיפול, ייפול. מאחורי קיר הגבס שמעתי את רעם קולו. אתה לא מבין עם מי אתה מתעסק. חששתי שבעוד רגע ישלח אגרופו, ואם ימציא מחילה בקיר הדק, יוחז בגרוני באלבונו, ויקבץ עד שתצא נשמתי האומללה. רחש שקשוק מתחות נשמע, ודלת החדר הסמוך נעדפה. חותני לעתיד לא הביט אל השוטר הצבאי שניסה להדביק את צעדיו הדוביים. הוא נעצר ליד הדלפק שמעל מיטתי. כמה מעט חצץ בינינו עכשיו. הביט בתאוב, בדממה, והצמיד אגודה לאצבע בתנועת חכה חכה. שנינו הגנבנו מבט אל השוטר הצבאי הצעיר, ילד בן 19 שחופס, אחראי על סיטואציה הגדולה עליו, מדיו כמו חלולים. חשבתי, רק כוחם המדומיין פועל כרגע, על החלל ומרסן את האלימות המאיימת להתפרץ. כמה זמן יצליחו לקנות? את המתח הזה קטר רואי שהסיט את הווילון. חותני לעתיד נהם. טיפוף רגליו המהיר של השוטר הצבאי, טריקת דלת נוספת, ושקט.
זה יופי של התחלה.
כן.
אני אהבתי את זה שזה מתחיל במכות.
ברור.
אתה ברור שאהבת, אבל גם אני אהבתי.
אבל גם שהמכות, האגרוף, הוא כמו כיבוש גבעה בתולה בשומרון.
כן, מושלם.
מושלם. אז הסצנה הזאת, שהיא אומנם הסצנה של הפתיחה, אבל היא מגיעה אחרי שהערוריה הגדולה שבה מעורב הגיבור, סטודנט בשירות מילואים שבמהלוכה הוא נקלע כאמור לאימות עם חותנו לעתיד. חותנו לעתיד, לא נעים, זה אחת הדמויות החזקות במפעל ההתנחלויות. אחרי הסצנה הזאת, היא שולחת אותנו אחורה כמה שנים קודם, למאחז משונה שמאתגר את הסדרים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. סדר ביהודה ושומרון. מוטי פרי הוא מחנך ורכז ספרות בתיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים. הוא בוגר ישיבות הסדר ביהודה ושומרון, והיה שותף בהקמה של מאחז, אז הוא מדבר...
הוא יודע על מה הוא מדבר,
כן,
אולי.
כן, מלב ליבה של העשייה.
כן.
שלום מוטי פרי.
שלום, שלום.
שלום.
תשמע, אני רוצה להגיד לך, בדמיון שלנו, אנשי ארץ ישראל השלמה סגורים על עצמם. הם יודעים, יש להם מטרה... יש להם שם דרך, הם יודעים מה יביא את הגאולה, בניגוד נגיד לאנשי שמאל שעסוקים כל הזמן בהתחבטויות, לבטים, היסוסים, שישה מוקדים להפגנה של שבעה איש. כתבת ספר שקצת מנפץ את התדמית הזאת, את, ספר, אנחנו מקודם קינינו אותו ספר ההתלבטויות של, ה, של מפעל ההתנחלויות.
קודם כל תודה רבה על הקריאה היפה קודם. אני... קשה לי קצת עם השאלה, כי אני לא מרגיש שאני מייצג את אנשי ארץ ישראל השלמה, אני לא מרגיש שאני מייצג מישהו, פרט לניסיון שלי לפחות לייצג את עצמי.
אבל הסיפור הזה שכתבת, הספר הזה, יש שם את האנשי, את המתנחלים הוותיקים, שהם כבר בורגנים, והצעירים כמובן חייבים למרוד במשהו, אז מורדים בהם, ואז יש את התיאור הזה של המאחז, של נוער הגבעות, של הדבר הזה שקורה שם, את הבוז שלהם, את הבוז שלהם להורים שלהם בעצם, באופן כללי. ככה זה?
ככה זה אני חושב בכל חברה. גם אני חושב שגם כל מהפכה סופה להפוך לבורגנות, סופה להפוך לממסד. גם הקיבוצים התחילו כמהפכה וכדור מהפכני, כדור שעזב את הבתים שלו, עזב את ההורים שלו, את המשפחות, את המסורת, והקיבוצים גם הם ממסד. בוודאי שגם ההתנחלויות, ההצלחה של ההתנחלויות היא שהן הופכות לממסד, וזה הופך למשהו הרבה הרבה יותר קבוע, וקם דור חדש שמורד. כמובן שלא כל הדור מורד, וכמובן שמדובר בקבוצה, הקבוצה שמתוארת שם במאחז שאת תיארת, היא קבוצה שולית מאוד. מעין נוער שוליים, אלא שנוער השוליים הזה, הביטוי שלו, מכיוון שהוא לא בעיר ויש גירויים שונים או אטמוספרות שונות, אז צורת הביטוי שלו היא כזאת.
ונשמע שנורא כיף להם. בואי נדבר על זה רגע. אני קוראת על נוער הגבוהות הזה ואני אומרת, וואו, בגיל כזה צעיר, נערים, מסתובבים להם על הגבעה, טרנסים, סמים, חלום, אינדיאנים.
כן. שוב אני רק מזכיר שמתוארת שם קבוצה מאוד מאוד שולית, ומתוארים שם גם קבוצות אחרות ומאחזים מסוג אחר, אבל אני חושב שכן, אני חושב שיש משהו בנאורים האלה ובחופש. תחשבי על איזה אי כזה של ילדים, אנחנו מכירים סיפורים וספרים שכבר עסקו בזה, ומין מקום כזה שאין בו חוק, שאין בו סדר, שאפשר לעשות מה שרוצים, וזה מתודלק כמובן גם עם עולם אידיאלי, כלומר עם איזו תחושה מאוד חזקה של אנחנו צודקים ואנחנו הולכים עד הסוף. זה רוק אנד רול.
הגיבור שלך לא שייך לדבר הזה, אגב. הוא לא רוק אנד רול כל כך,
והוא לא... זז בין...
הוא זז, נכון, יש לו תנועות, אבל הוא לא בטוח, אתה מדבר על אידיאולוגיה מובהקת וסגורה, אז הוא לא שם, הוא כן מתלבט ומחפש ומנסה להבין מה הוא צריך לעשות, ואיך להיות חייל, ואיך להיות, איך להקים מאחז.
איך להיות מתיישב.
איך להיות מתיישב, כן.
כן, אין לי אלא להסכים, אני חושב שהדמות של הגיבור היא באמת דמות שנעה, ומאפשרת גם לנו ולקוראים לנוע בתוך מרחבי זהות, בתוך ההתלבטויות האלה, בתוך הקצוות האלה. הוא דמות, אני חושב שהוא דמות טרגית קצת. הוא לא סתם הספר מתחיל במכת אגרוף.
כן.
מעבר לזה שרציתי לרצות את שניכם עם האלימות בהתחלה. אני חושב שמכת האגרוף הזאת היא משהו סמלי שמבטא את כל מה שקורה בספר. כלומר, זה מתחיל במכת אגרוף, ואני חושב שגם הגיבור וגם הקוראים חוטפים מכות לבטן לא מעט בספר הזה. כלומר, זה לא ספר קל.
לא. זה לא ספר קל, אבל צריך להגיד שקצת כמו הסצנה הזאת גם, הוא מצחיק. זאת אומרת,
נכון.
אולי אפילו אפשר להגיד שכמו הסצנה הזאת, יש בו משהו מעט גרוטסקי, שזה מין אלימות וקושי, שהם הרבה פעמים קצת מוגזמים, הם מרגישים קצת מוגזמים, קצת גרוטסקים.
אני מסכים שהסצנה הזאת קצת גרוטסקית, ובכלל לא, לא טוב שניקח את עצמנו יותר מדי ברצינות. כלומר, אחרת רק נזכה. אז
אם כי החבר'ה האלה שם אצלך על הגיבה בספר, הם לוקחים את עצמם מאוד ברצינות. כמו שאנחנו, האמת שככה אנחנו כשאנחנו בנעורים, לא? הם מאוד רציניים בעניין שלהם.
או כשיש לך אידיאולוגיה.
כן, הם לוקחים דברים עד הסוף. הם לוקחים דברים עד הסוף, אגב, מאוד בפרשנות שלהם, כלומר, הם מבחינתם מאוד, כלומר, לא יודע אם הם מאוד דתיים, אבל הם עושים דברים בדרך שלהם, אין להם סתירה בין לעשות, בין להתפלל לקבלת שבת בדבקות, ובבוקר אחר כך לעשן עם מוזיקה במונית,
נכון.
בשלד המונית הפלסטינית.
בוא נגיד לך, מבחינה דתית הם לא בתקן, הם לא עומדים בתקן, לא התקן שלי, נכון, אני בסדר עם זה, אבל...
אני חושב שהם לא, הם לא מחפשים לעמוד בתקן, הם נמצאים באיזה עולם טוטלי שהוא לא מוכתב מבחוץ.
עכשיו, מה שאתה מתאר, שזה גם מה שקורה במציאות, זה שהילדים הנחמדים האלה, הנערים האלה, הפורים, רוק אנד רול, נכון? אבל בסופו של דבר המדינה שומרת עליהם ומאפשרת עליהם. כלומר, הגיבור שלנו פה הוא חייל מילואים שעומד שם ושומר עליהם. על הגחמה, הקפריזה הזאת של כמה נערים שהחליטו לעלות על איזה גבעה.
נכון, אבל אני לא חושב שזו קפריזה של הנערים. כלומר, יש שם באחד הסצנות מתואר את ה... מתואר התכנון ומתואר את ההקמה של המקום הזה.
מתואר את הקריצה אולי המשוערת.
והקריצה, של ה... נכון, נכון. ויש איזה משחק, זה סוג של ריקוד כזה מרומז, נכון. בין המדינה לבין הרשויות היותר מקומיות, ולא קמה נקודה, לא קמה באמת נקודה, אם יש כזאת אז היא מיד מפונה, לא קמה נקודה בלי הסכמה של הרשויות ובלי תכנון מראש, ואת הדבר הזה אני גם אפשר
כמובן. אז באיזשהו מקום, אנחנו מדברים פה על, אנחנו אומרים רוק אנד רול, אבל באיזשהו מקום הילדים האלה הם ילדים של המתיישבים הוותיקים, הבורגנים, והם ילדי שומנת באיזשהו אופן. זה מה שהם, בסך הכל בסוף הצבא שומר עליכם, ואתם עושים פה את הדווינים שלכם, של הרוק אנד רול.
כן, כמובן שהתמונה היא יותר מורכבת, במובן שהם לפחות לא, זה לא הסיפור שהם מספרים לעצמם, זה המבט,
ברור.
זה המבט שלך, וזה, אני חושב שכל הספר גם כתוב באיזשהו מבט כפול או אירוני קצת, כלומר, לפעמים מתוך הסיפור, מתוך הנרטיב שלהם, ולפעמים הקורא גם מוזמן לבקר את הנרטיב הזה ולהסתכל על זה בעין אחרת, כמו שלך.
אז הקוראים שמגיעים מההתיישבות ביהודה ושומרון, הם כבר קראו את הספר שלך? הם פנו אליך בדברים? הם
כן.
תהו לגבי המניעים שלך ולגבי באיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא?
קודם כל אני מת לדעת מה חושבים הקוראים. הספר יצא רק לפני חודש, אז אני עדיין לא יודע ואני בטח גם לא יודע את כל מה שחושבים כל הקוראים.
כן, אבל אין הרבה ספרים על המקום הזה, אז אפשר לחשוב שהם יתנפלו על זה. אני הייתי קורא את זה. כמו שאני קראתי את ביוטופ של אורלי קסטלבלום מיד, כי זה על השכונה שלי.
כן, אני באמת, אני מכיר מעט שאני יודע שבאמת לפחות מוצאה מהתנחלויות, וקראו כבר את הספר. אני אומר את זה פשוט כי אני באמת עוד לא מכיר את כל מי שקרא. והתגובה שאני קיבלתי היא דווקא סקרנות גדולה. היה אחת הקוראות, העירה לי שלא ככה מקימים התנחלות, לא ישר באים קרוונים, אלא קודם כל
היית צריך לעשות
לחולה.
תחקיר.
לא, אבל האמת היא שאת התחקיר עשיתי דווקא באופן מעשי, וכבר יצא לי גם לשמור על מחולה מהסוג שהיא תיארה. ויצא לי גם להיות במאחז שקם ישר עם הקרוונים, כשחיילים שומרים על הנקודה עוד לפני שהטרקטור עובר ומסדר שם את המקום לקרוונים. אז אפשר לומר שתחקיר מסוים
כן, מניסיון. איך אתה אולי כבר יודע להגיד איך אתה מרגיש בתוך עולם הספרות שנכנסת אליו עכשיו, ספר ביקורים שלך, על נושא שעולם הספרות לא מרבה לעסוק בו, אתה בא מרקע שבדרך כלל לא קיים. איך אתה, היה לך חשש בתוך זה, יש לך, איך אתה מתנהל בתוך זה?
אני, קודם כל אני ממש לא הראשון ולא היחיד שמגיע מהציבור הזה.
לא, לא הראשון, אבל אין הרבה.
זה נכון שמעט מאוד, מעט מאוד רומנים, למיטב לפחות ידיעתי, מתעסקים בנושאים האלה, גם של דתיים וגם, או מתנחלים, או, וגם לא. בכלל יש מעט רומנים שמתעסקים בזה, בטח בשנים האחרונות, ובטח באופן הזה ש... שמכניס ידיים עמוק לתוך האש. כלומר, אני ממש מבין את השאלה שלך. אני אף פעם בכתיבה שלי, גם בכתיבת השירים וגם בכתיבת סיפורים, לא שאלתי את עצמי מה יגידו. כלומר, זה לא שזו לא שאלה שמעסיקה אותי באיזשהו מקום, אבל זה לא מה שמנחה אותי בכתיבה. אני חושב שכתיבה צריכה לבוא בצורה מאוד, מאוד אותנטית ופנימית, ורק ככה יש לה כוח.
אני רוצה רגע לשאול אותך על ההקדשה לספר.
כן.
אתה מקדיש את הספר לילדיי האהובים ולאשתי, בתקווה שתסלחו לי. על מה יש להם לסלוח לך? מה עשית?
טוב, פה אני הולך לתת ספוילר גדול, אם אני עונה לך.
תן.
מה שאתה מסכים, אתה יודע.
כן, בסדר. אני חושב שמי שיקרא את הספר ומי שמגיע לסופו, מגלה שלא אני כתבתי את ספר חלקת השדה. לספר חלקת השדה הוא ספר בדוי כמובן. שהדמות שלי כתבה, שהדמות של הגיבור כתבה אותו, וההקדשה היא ההקדשה שלה. בסוף הספר, אחרי כל הסיפור, אחרי חתימתו של הסופר הבדוי, של הכותב הבדוי של הספר, מופיעה הקדשה הפעם אמיתית.
מוטי פרי, ספר חלקת השדה, יצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם על הרעיון הנחמד, וגם כמובן על הפודקאסט המעניין.
תודה מוטי, להתראות.
להתראות.
שלום, שלום.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. היום אנחנו עם הספר הכלוב של פידה ג'ירייס, פלסטינית שגדלה בלבנון ובקפריסין, וחזרה עם משפחתה לכאן בעקבות הסכמי אוסלו. זה קובץ סיפורים קצרים שיצא בהוצאת פרדס, במסגרת סדרת מכתוב של מכון ון ליר, בתרגום של דולי ברוך, לואי וטד, ברויה אורוויץ ואימנואל קופלוויץ. ארבעה מתרגמים יש פה. אלה סיפורים קצרים. יש בהם משהו שהרגיש לי קצת כמו מעשיות במבנה ובנראות שלהם, אבל מבחינת התוכן הם נטועים חזק מאוד במציאות הפלסטינית. הכתיבה שלה פשוטה וישרה ועוסקת בכיבוש הישראלי בשני הצדדים, גם שם וגם פה, ובאופן שבו הוא הופך את החיים הפלסטינים למייאשים וחסרי תקווה. כדי לדבר איתנו על הקובץ הזה ועל הסופרת הזו, איתנו עכשיו דוקטור יוני מנדל, עורך המשנה של מכתוב. שלום, דוקטור יוני מנדל.
שלום, שלום יובל, מה נשמע?
בסדר גמור. קודם כל, תספר לנו קצת על הסופרת הזו, שהכרנו אותה בלשון קרוטה, נכון?
נכון, נכון.
קובץ הסיפורים שלכם, ועכשיו נכון. יוצא קובץ ראשון שלה בעברית.
נכון. אז גם בהחלט פידה ג'ירייס היא קול מאוד ייחודי. לפני עוד הכל הספרותי, זה מבחינת הסיפור החיים שלה. היא נולדה בלבנון, כמו שאמרתם, אביה, סברי ג'ירייס, הוא גם עורך דין מפורסם, הוא גם מייסדי תנועת אל ארד, והוא מחליט בעצם בשנות ה-70 לעקור ללבנון. הרשויות מתנכלות לו בגלל הפעילות הפוליטית שלו, והוא בלבנון מקים את המכון המחקר הפלסטיני, הוא עומד אחר כך בראשו, ובעצם שם היא נולדת. פידה ג'ירייס נולדת בלבנון לאב פלסטיני שעקר מהארץ. אסון רודף אסון שם אחרי מלחמת 82. בשנת 83 אמא שלה נהרגת בפיצוץ של מכונית תופת, והצער העמוק של המשפחה מוביל אותם בסופו של דבר לעבור לקפריסין, ושם הוא מנסה להמשיך ולקדם את הפעילות של מכון המחקר. מה שקורה אחר כך זה שבשנת 93 הסכמי אוסלו מאפשרים לקבוצה מאוד מאוד קטנה של פלסטינים שיש להם במקור אזרחות ישראלית לשוב לארץ, ואחד מתוך אותם 150 האלה זה אביה סבריג'ס שחוזר עם המשפחה, ובעצם
לאן?
פידה ג'ריאס, הם חוזרים לכפר הולדתם, לפסוטה שבגליל. בעצם כבר בסיפור כזה קצר, יש לנו אב פלסטיני במוצא מהגליל בפסוטה, שעובר את התהליך הזה של מעבר מלפני 48 לאחרי 48, העקירה ללבנון, העקירה לקפריסין, החזרה לארץ, ובעצם בשנת 95 המסע נידודים של פידה לא עוצר, היא לא מוצאת את עצמה בארץ, בטח לא מול החברה היהודית בישראל, אבל גם לא עם החברה הפלסטינית. היא בהמשך עוקרת לקנדה, היא גם לא מוצאת את עצמה שם, והיא חוזרת לארץ. והיום היא נמצאת על הקו שבין רמאללה לבין הגליל. אני חושב, כמו שגם כיפח עבד אל-חלין כותבת יפה באחרית הדבר של הספר, יש לה כל הזמן עמדה של מתבוננת. מה שהופך את הסיפורים שלה, לפי דעתי, ליותר עמוקים ויותר מרובדים, וגם יותר מחניקים, בגלל שבאיזשהו מקום מגיעה עם סט של ערכים מאוד עשיר וגדול, והיא מסתכלת על מה שמתרחש כאן בארץ בין הים לנהר, והביקורת ממש עולה מבין שורות הספר, וזו ביקורת מאוד מאוד אנושית.
זהו, זה לא שהיא, זה לא שהיא מביעה את העמדות שלה בצורה ברורה. הרבה פעמים אתה מסיים את הסיפור בתחושה, קודם כל שהוא קצת, הוא קצת כמו מעשייה, הוא נגמר ככה עם מוסר השכל שאתה לא תמיד ברור לך מי הוא ומה הוא, וגם לא ברור לך האם מוסר השכל כלפי מי הוא מופנה, אולי כלפינו, הקוראים.
כן, אני חושב שהוא גם וגם. אני חושב שיש פה איזושהי עמדה של פידה שהיא באמת מיוחדת. היא כותבת על עצמה, היא גם אמרה את זה בראיון עם מריאנה מלמד בארץ, שכשהם חזרו לארץ היה לה עניין גדול בלהבין מה קורה פה. היא אמרה, רציתי לראות את החיים שהיו יכולים להיות שלי. משפט חזק. ובעצם גם בתוך הסיפורים, וכמו שאתה אמרת, הביקורת היא כפולה ומכופלת, כאילו ברור שכשהיא כותבת על השטחים הכבושים, על החיים בגדה המערבית, אז הרעה החולה הברורה ביותר היא הכיבוש, ואנחנו גם רואים את זה דרך הסיפורים השונים. אבל היא גם מדברת הרבה על איך זה משפיע על החברה, ועל יחסים בתוך החברה, ועל דיכוי של נשים בתוך החברה. ואני חושב שהכתיבה שלה היא לא פמפלטית מהבחינה הזאת, שהיא לא, אין פה סיסמאות ואין פה, אצלי באמת, עכשיו ככה, כשאני נזכר גם בחוויה הראשונית של הקריאה בספר הזה, לפחות בחלק מהסיפורים, לפחות בסיפורים שעוסקים באמת במצב היום, בשטחים הכבושים, זה בעיקר תחושה של מחנק. זה נראה לי שגם השמות שהיא בוחרת לסיפורים הם קשורים לזה. גדרות, מחסומים, חסומות, הכלוב.
אבל גם החברה הפלסטינית לא מוצאת חן בעיניה.
תראי, אני חושב שמבחינה הזו היא באמת מגיעה עם סט גדול, אפרופו ההתבוננות שלה, להסביר ולהבין גם על המעטפת, בוא נגיד נקרא לזה כך, על היחסים הפוליטיים הגדולים בארץ, שבין הכובש לנכבש, אבל בטוח שהיא אומרת גם שבסופו של דבר, החברה הפלסטינית בעצמה, בתגובות שלה, כמעט והופכת להיות לפעמים למנוונת. זה אומר גם מבחינת החברה הערבית הפלסטינית בישראל, יש שם ביקורת חברתית מאוד עזה, לדוגמה על שחיתות, ולדוגמה על הנעשה במועצות מקומיות, אבל גם על הנעשה בשטחים הכבושים עצמם, שזה לא רק יחסי גברים-נשים, אלא גם העניין של בעצם התמודדות עם המצב הקיים. היא מתארת שם נשים שמודעות היטב למצוקה שלהן, עכשיו בוא נגיד ברמה הפוליטית, המדינית, ומה שהן עושות לגבי זה, זה לכתוב עוד דוח ועוד דוח לעמותה בינלאומית, או ללכת ולשמוע עוד הרצאה על העצמה כזאת ועצמה אחרת, ובעצם היא מגחכת, מגחיכה גם את התגובה הפלסטינית, ובאיזשהו מקום אולי גם את חוסר התוחלת של סוג הניסיון להתאים את עצמך לחיים האלה. אני חושב, אחד הסיפורים, אני רשמתי פה את זה, לעצמי בגדרות אחרות, לא, בגדרות אחרות דווקא עוסק בשאלות אחרות של, של אסירים משוחררים, אבל נגיד בחסומות שתרגמה ברורי אורוביץ וסלף עלי סוואד, אז הם כותבים שם על המצב הכלכלי הקשה, ועל העובדה שאין כמעט עבודה בגדה המערבית, ופתאום נקודת האור שנמצאת בסיפור היא כמובן נקודת חושך. היא אומרת, היו ימים שעוד כננה בליבם התקווה, כי בדיוק בעלה מצא עבודה בהקמה של התנחלות קרובה. הוא עובד בישראל ומרוויח 200 שקלים ליום, אמרה אמא בשמחה. ובעצם אנחנו רואים פה את הרובד של המחנק שנמצא פה. אין עבודה בשטחים הפלסטינים, אין עבודה בחברה הפלסטינית. האור, כביכול, אני שם את זה בגרשיים, נמצא בהקמה של התנחלות קרובה. אז בעצם הבן אדם הולך לעבוד ומקים עוד התנחלות, בעצם קורא את המשך הבור שבתוכו נמצאת החברה הפלסטינית.
אבל מתפרנס.
אבל מתפרנס, ואני חושב שבאיזשהו מקום יש פה באמת תיאור, שוב, אני חזרתי על המילה הזו כמה פעמים, די מחניק ודי מעיק של חברה, שככל שחולף הזמן אנחנו מכירים פחות ופחות, המחסומים גדלים גם מהבחינה הפיזית שהם נמצאים שם, אבל גם מבחינת המחסומים החברתיים, הפסיכולוגיים, חוסר ההיכרות, כאילו חוסר ההגעה כמובן של יהודים ישראלים אל ערים פלסטיניות ולהפך, יוצרת מצב שבאמת יש איזושהי מין כל הזמן תחושה של מועקה על, על, על סיר לחץ שהולך ו, 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 והולך ומתפקע, ובחלק מהסיפורים גם אנחנו רואים גם את תחושת הייאוש המאוד קשה.
ולפעמים זה גם פוקע, היא ממש מתארת בסיפור אחד איך מישהו, החיים, המשכורת לא מגיעה, המשכורת לא מגיעה, זה, הנושא הזה לוחץ עליו והוא לוחץ עליו, ובסוף באמת אתה רואה איך הדברים פוקעים בגלל שאין ברירה אחרת.
כן. תראו, אנחנו גם, אנחנו לא, לא חיים על הירח. אנחנו שומעים את החדשות ורואים שגם הסיפורים האלה מייצגים נאמנה את המצב ואת הייאוש הגדול ואת התסכול הגדול בתוך החברה הפלסטינית. אנחנו עכשיו נמצאים בשנה 56 לכיבוש שישראל מגדירה כזמני וכצבאי בלבד. אני חושב שיש פה כאילו שתי מציאויות שחיות אחת ליד השנייה, אחת שמוכרים לנו כאן בעברית בישראל, והשנייה שהפלסטינים בינתיים חווים. כמובן שהשאלה של הכיבוש גם קשורה לשאלות אחרות שעולות שם, שאלת האסירים, שאלת 48, שאלת הפליטים, ולכן אני אומר, יש גם סיפורים שיש בהם טיפה, או שיש בהם הרבה אפילו, הומור שחור, או צרקסטיות, או ציניות, יש אפילו סיפורים מצחיקים בקובץ הזה. אני חושב, הסיפור על חוואג'ה, נגיד, על, על, על מר סמית, הבריטי, שעושה פה איזה מין מחקר אנתרופולוגי בתקופת המנדט. אבל ככל שפידאה כותבת פחות על תקופת המנדט, פחות על שלי התקופה העות'מאנית, ופחות אפילו על הנעשה בחברה הערבית בישראל, ומדברת יותר ויותר ויותר על הנעשה בגדה המערבית, הסיפורים האלה הולכים ונבנים בתור איזשהו משהו שהולך ותוסס ורותח, ובסוף מתפקע. ואני חושב, הסיפור שחותם את הקובץ הזה, לא בכדי, אנחנו בחרנו את זה, אבל זה גם נראה לי כמעט מתבקש, זה הסיפור כמעשה שטן, שזה על, על הנסיעה של, של הטנדר, שנוסע בגדה המערבית, בשטחים הכבושים, ועובר עוד מחסום, ומנסה לצאת בדרך עוקפת, והרדיו כל הזמן מטרטר, כאילו, זה יוצרת פה איזשהו מין מצג כזה של משהו שאתה בתור קורא, כבר קשה לך להמשיך, ויש שם נוסעת שבטוחה שעומדת לקרות תאונה, התאונה הזאת חייבת לקרות, זה תקרה עכשיו או תקרה עוד כמה דקות, והתאונה בלתי, 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 inevitable, בלתי נמנעת הזאת, כמובן, בסופו של דבר קורית, ואני חושב ש, שהיום, או גם היום, אפשר להגיד שזה מטאפורה למצב שבו אנחנו חיים, בטח בנעשה בחברה הפלסטינית ובסכסוך.
אז ביום, נגיד ש, נגיד שביום רביעי יש ערב השקה לספר הזה, נכון?
נכון.
ברידינג?
יש ערב השקה. אני ככה אביך להגיד שיש ערב השקה, ותהיה איתנו כמובן הסופרת פידה ג'יריס בעצמה, עם תובנות החיים והספרות החשובות שלה.
בחנות הספרים רידינג באלנבי בתל אביב, נגיד.
יום רביעי בשבע וחצי, דוקטור שרה אוסצקי לזר תעשה איתה את השיחה, וזאת הזדמנות גם להגיד על הספר עצמו, שאתם הזכרתם בהתחלה את המתרגמים, אז כמובן הכל תורגם בצורה דו-לאומית ודו-לשונית, אז אם המתרגם או המתרגמת הם דוברי עברית, אז עורך התרגום היה פלסטיני, ולהפך, אז הזדמנות גם להגיד תודה לאורחי התרגום, לסליח אלי סוואד, לנביל תנוס, לדימה דראושה, לגדעון שילו ורחל פרץ, ולאורחות הספרותיות רותם רז ודפנה רוזנבלי, שהביאו לנו ביחד קובץ שצריך לקרוא, אבל צריך גם לקחת נשימה ארוכה לפני שמתחילים אותו.
דוקטור יוני מנדל, עורך המשנה בסדרת מכתוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, פידה ג'רייס, הכלוב, תודה רבה.
תודה, להתראות. עד כאן התוכנית שלנו להיום. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני על הדזוהר. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.